בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחול עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחול, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה.
היום יום שני, 23 בינואר, ואנחנו אחד ביום, מבית N12. אני אלעד שמחה יופי, אנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו, סיפור אחד ביום, בכל יום. נולדתי בשנות ה-80, מה שאומר שבשנות ה-90 הייתי נער צעיר שכמו הרבה אחרים בגילי, חווה בזמן אמת את אחד השינויים הכי גדולים שקרו בעולם אי פעם, האינטרנט הביתי.
Well, Allison should know. What is internet anyway?
Internet is that massive computer network, the one that's becoming really big now.
מוזייק ונטסקייפ נביגייטר, אתם זוכרים, הדפדפנים הראשונים, הם הפכו את האינטרנט למקום שבאמת אפשר להשתמש בו, שאפשר לגלוש בו. יהו, מנוע חיפוש, אפשר פתאום למצוא במרחב הזה דברים. ובערך באותו זמן, חנון מוול סטריט התפטר מהעבודה, ובמוסך הביתי שלו הקים חברה שתיקרא אמזון. זו הייתה תקופה מרגשת, כמות האתרים זינקה, בכל רגע, מאות אחוזים בשנה, כסף גדול. התחיל לזרום לאינטרנט. וזה לא ממש היה חשוב שהחברות האלה, רובן לפחות, לא הרוויחו אגורה. זה לא היה חשוב לנו, לגולשים הצעירים, וגם לא ממש היה חשוב למשקיעים. האינטרנט פרח, האינטרנט צמח, וזה היה הדבר היחיד שהיה חשוב. אם מכרת אפרונות, אז היית מוכר אפרונות, אבל אם הקמת אתר, אפרונות.com, או, כבר היית אימפריה. ובשיא ההצלחה, קצת אחרי שהוקמה חברה בשם גוגל, באג 2000 הגיע, ובאג 2000 הלך, הריבית בארצות הברית התחילה לעלות, יפן הודיעה שהיא רשמית נמצאת במיתון, ובתוך זמן קצר מאוד אחר כך, הכל קרס. יותר מ-400 אלף עובדים במשרות תכנות פוטרו, מדד נסדק קרס לרמה כזו שלקח לו 15 שנים לחזור לאותו שיא של לפני הקריסה. משבר בועת ה.com. קראו לתקופה הזו שעובדי ההייטק או המאזינים המבוגרים יותר שלנו חוו וזוכרים מצוין, אבל אנחנו, ילדי שנות ה-80, או כל מי שנולד אחריהם, היינו עסוקים אז בדברים אחרים, באינטרנט, שהמשיך להתפתח. ועכשיו הדור הזה, הדור שלי, הוא מניע את העסק. הוא הקים חברות סטארט-אפ, הוא מנהל ענקיות טכנולוגיה, הוא ראה וגם עזר לאינטרנט לצמוח לממדים מפלצתיים. והוא, עכשיו, אולי התמודד בפעם הראשונה עם משהו שיכול להזכיר את המשבר ההוא. משבר שהדור שלי חווה עם בכלל, מהצד. אז הפעם אנחנו עם חברות הטכנולוגיה הגדולות בעולם, שהודיעו בימים האחרונים, אחת אחרי השנייה, שהן מפטרות עשרות אלפי עובדים. שלום איליל בן צור, העורכת הראשית של אתר טק 12.
היי אלעד.
אז לפני קצת יותר מחצי שנה דיברנו כאן, את ואני, על העתה בענף ההייטק, מה קורה להייטק הישראלי, זו הכותרת שאז נתנו לשיחה. דיברנו על פיתורים פה ושם, על שינוי מגמות, אבל אני חושב שהיום כבר אפשר לומר, אנחנו במקום אחר, ואני לא מדבר על ישראל, אלא בכלל על העולם.
כן, חד משמעית אנחנו בעיצומו של גל פיתורים, חזק, אגרסיבי, יש אתר שמרכז את כל הפיתורים בחברות טכנולוגיה, כרגע לפי הספירה שלו בארצות הברית, רק ב-2023, להזכירך התחילה לפני, לא יודעת, 3 שבועות, כבר יש 55 אלף איש שפוטרו בתעשייה, זה 2500 איש ביום מתחילת השנה, מזה 3 שבועות, זאת אומרת בשנה שעברה כולה, לפי הרישומים שלו, פוטרו 150 אלף איש. אז אם תוך 3 שבועות אנחנו כבר בשליש מהמספר הזה, אין ספק שזה אירוע שאי אפשר להתעלם ממנו.
וזה לא שיש רק הרבה מפוטרים. הדבר המעניין והחדש הוא גם החברות שמפטרות.
דקרת פה את הנקודה, זה לא רק כמה מפטרים, כמובן שכשחברות גדולות מפטרות כמה אחוזים מהעובדים שלהם, זה גם היקף שלא ראינו בעבר, אבל זה גם השאלה מי מפטר. כשסטארט-אפ קטן שגייס כמה מיליוני דולרים לאיזה מוצר נישה שלא מתרומם, סוגר את הבסטה ולא יודעת, 23 עובדים שהיו לו מאבדים את מקום העבודה, זה לא נעים, זה עצוב, אבל זה חלק מהדינמיקה של התעשייה. כשחברות שמעסיקות עשרות אלפי, מאות אלפי, במקרה של אמזון 1.5 מיליון איש, מחליטות לפטר עובדים, זה אירוע בקנה מידה עולמי. אגב, אפרופו, זה חברות גלובליות, זאת אומרת שמנכ״ל אמזון מחליט בכיסאו בארצות הברית לפטר עכשיו איקס אחוזים מהחברה, אז כן, גם הסניף הישראלי וגם הסניף ההודי וגם הסניף האנגלי, בכל מקום שיש בו עובדים של החברה, הולכים אנשים הביתה.
על כמה אנשים אנחנו מדברים?
אז בואו נעשה באמת רגע סדר במספרים. קודם כל, גוגל האחרונה, בסוף השבוע האחרון, התחילה הליך פיטורים של 12,000 איש.
Google parent company Alphabet is the latest tech giant to trim thousands of jobs. The company announced it's slashing 6% of its workforce.
לפניה, כמה ימים קודם, מייקרוסופט הודיעה שתקצץ 5% מכוח האדם שלה, שזה פלוס מינוס 10,000 איש.
Microsoft says it is laying off at least 10,000 employees, saying that it is predicting...
אמזון שבועיים קודם הודיע על פיטורים של 18,000 איש.
Amazon's biggest layoffs ever start tomorrow. The company is slashing 18,000 jobs, just a fraction of its 1.5 million global workforce.
בסדר, נמשיך לעבור לחברות טכנולוגיה ענקיות. בנובמבר, מטה פיטרה, מטה זה חברת האם של פייסבוק, אינסטגרם, וואטסאפ, פיטרה 11,000 איש. בעצם התחילה את הגל הזה, וגם אינטל הודיעה שתפטר אלפי עובדים, וסיילספורס, ובוקינג.קום, וטוויטר, ואובר, וכל מיני חברות קריפטו שקרסו, שגם מהן נפלטו אלפי עובדים, אבל באמת החברות המאוד מאוד גדולות, האמזון, גוגל, מייקרוסופט של העולם, הם החברות שעכשיו נותנות את הטון.
למה זה קורה?
בעצם אנחנו נמצאים בחודשים האחרונים, במגמה משמעותית של העלאת הריבית בכל העולם, וכמובן, בעיקר בבנק המרכזי בארצות הברית, הפדרל ריזרב בנק. המשמעות של זה היא שהכל יותר יקר. הכל יותר יקר, וגם הכסף יותר יקר. זה אומר שאם פעם בעידן של ריבית אפסית, היו לי, נניח אני עכשיו משקיעה, ויש לי מיליון שקל מיותרים, ואני מתלבדת מה לעשות איתם. אז אם אני אשים אותם בבנק, אני לא אקבל כלום על הכסף הזה. אז יאללה, אז אני אשים אותם בבורסה, או שאני אשים אותם על איזה חברה שנראית לי מוצלחת, והיא תהפוך את המיליון שקל האלה למיליון וחצי שקל עוד שנתיים. בעידן של ריבית גבוהה, בהרבה מקומות, הסיכון הזה לא משתלם. הרי אם הריבית שלי היום היא 7%, ואני אשים את הכסף לנוח, אז הוא יעשה 7%. הוא יעשה 7%, אם יש היום מיליון שקל והוא יעשה 7%, זה אחלה כסף שאני יכולה לעשות בלי להתאמץ. למה לי להסתכן ולשים אותו על איזה חברת הזנק שתצליח או לא תצליח, או לשים אותו בבורסה שיכולה גם לעלות וגם לרדת, ובעיקר ראינו אותה בשנה שעברה יורדת, זה היה השנה הכי גרועה של וול סטריט מ-2008. הדברים האלה באופן טבעי משפיעים על השוק כולו.
קחי אותי אבל רגע לראש של מנכ״ל חברת ענק כזו, חברה ששווה מאות מיליארדים, אולי אפילו יותר. אז בסדר, הוא רואה איך הריבית עולה, ואיך יש אי ודאות כלכלית, אבל הוא מפטר 10,000 עובדים, כי מבחינתו זה ההבדל בין הפסד לרווח? מה הפיתורים האלה אמורים להשיג?
חברה שיש לה, לא יודעת, 220,000 עובדים, כמו במייקרוסופט, שמקצצת 10,000, זה לא בשביל להפסיק להפסיד, זה איזשהו סיגנל לשוק, הנה אני מתכווצת, אני עושה את מה שצריך. חברות הטכנולוגיה הגדולות לא מפסידות כסף, אבל בסופו של דבר, גם הן צריכות להתיישר לפי מה שקורה בשוק, ומה שקורה בשוק זה שחברות כבר לא יכולות לשפוך כסף, כאילו השנה ה-2021. אם אני עכשיו מנכ"לית של חברה, ואני מתלבטת איך לנהל את עצמי ב-2023, שנת העתה כלכלית, ללא כל צל של ספק, אז עכשיו זה זמן טוב לפטר, יש אווירה של פיטורים, זה אפילו לא רק לגיטימי, זה נחשב באיזשהו מקום כלקיחת אחריות של מנהלים, כלפי עתיד החברה, כלפי המשקיעים, יש פה בהחלט גל שמזין את עצמו, אבל אני חושבת שגם באופן אמיתי יש הסכמה יחסית רחבה, שאלה חברות שצריכות להתכווץ מבחינת מספר העובדים שלהן.
מה הכוונה צריכות להתכווץ? למה את מתכוונת?
החברות האלה צריכות להתכווץ משום שבתקופת הקורונה הן גייסו עוד אלפי ועשרות אלפי עובדים שהיום במובן מסוים הן כבר לא זקוקות להם. בעצם כשנכנסנו לקורונה, תחזור איתי רגע 3 שנים עוד מעט אחורה, הכל השתנה, הכל עבר לזום, הילדים שלי הפסיקו ללכת לבית ספר, הייתי צריכה לקנות 3 מחשבים חדשים, הייתי צריכה משרד בבית, הייתי צריכה יותר איכסון ענן, הייתי צריכה יותר קניות שעשיתי מרחוק, זאת אומרת, כל החיים השתנו, פתאום כל המשפחה הייתה צריכה לעבור לזום. עכשיו יצאנו מהקורונה, תודה לאל, לפחות החלק הזה של העולם, יצאנו מהקורונה, ווואלה, אנשים נזכרו שיותר כיף לעשות קניות בקניון או בשוק מאשר באמזון, ויותר כיף לעבוד מהמשרד מאשר, או יותר אפקטיבי לעבוד מהמשרד מאשר בבית, והילדים שלי, תודה לאל, חזרו לבתי הספר, והמחשבים שלהם מעלים אבק בסלון. אז בעצם ההתרחבות המאוד מאוד אגרסיבית הזאת של החברות בתקופת הקורונה, הייתה מתוך תפיסה שהשינוי הזה הוא לנצח, זאת אומרת, הנה הפכנו לעולם של דיגיטל שבו אנחנו עושים הכל מרחוק. וואלה, זום זה מתיש. לעבוד מרחוק זה מתיש. ללמוד מרחוק זה מתיש. אנשים אוהבים ושמחים לחזור לעשות את הדברים האלה פנים אל פנים. אז גם הצריכה שלי של מחשבים ושל כל העולם העסקים, של ענן ושרתים, כל הדברים האלה מאוד התכווצו עם היציאה מהקורונה.
חסות אחת וממש מיד חוזרים.
בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחול עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחול, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה.
אנחנו עם גל הפיתורים הגדול בחברות הטכנולוגיה הענקיות בעולם, חברות שהיה נדמה שהן כבר כל כך חזקות וכל כך גדולות שלא באמת יכול לקרות להן משהו. והשבוע, אחת אחרי השנייה, הן הודיעו על קיצוצים ועל פיתורים של סביב 10,000 עובדים בכל חברה. אז אליל, יש משהו שגרם לי לתהות, כי בהודעות שקיבלנו מחברות הענק האלה בימים האחרונים, גל הפיתורים נע סביב מספרים דומים בכל חברה. זה צירוף מקרים, איך בעצם החליטו כמה לפטר?
רוב החברות שהודיעו על פיתורים, פיתרו בערך 10% מהעובדים. עכשיו, למה זה 10%? כי זה לא קיצוץ עמוק מדי שמעיד על מצוקה, אוי ואבוי, חצי מהאנשים צריכים ללכת הביתה, וזה לא קיצוץ קטן מדי שאומר, אני עושה את זה רק בשביל לסמן וי ליד הקיצוץ ההכרחי. זה באמת מספר או שיעור עובדים שחברה יכולה להמשיך להתנהל היטב גם בלעדיו, ומצד שני מאפשר לה להדק את החגורה בצורה פומבית, זאת אומרת לאותת גם לשוק, גם למשקיעים, בבורסה ומחוץ עלה, הנה אנחנו עושים את מה שצריך על מנת להיערך ל-2023, אנחנו מגיעים בגרסה רזה, דקיקה, מחוזקת, זה גמישה יותר, לכל האתגרים שמזמנת השנה הקרובה.
מעניין, לא חשבתי על זה, אבל יש עדיין משהו שאני מתקשה להבין, כי זה נכון שכל החברות האלה הן חברות טכנולוגיה, אבל אם נסתכל קצת יותר לעומק, הן בסוף שונות אחת מהשנייה. מייקרוסופט מציעה שירותים שונים משל אמזון לדוגמה. אז זה אותו משבר שפוגע בשתיהן, או שיש גם נסיבות ספציפיות שמשפיעות על כל אחת מהחברות?
אז בואו ננסה רגע להבין את זה באמת פרטנית על כל חברה. ראשית, מנכ״ל מייקרוסופט במכתב שלו לעובדים במסגרת הפיתורים, אמר את זה בצורה מפורשת. חבר'ה, בעולם מסביבנו כולם מהדקים את החגורה, גם היציאה מהקורונה, גם הכלכלה שמתכווצת, אנשים קונים פחות, ולחברה כמו מייקרוסופט זה מאוד משפיע על העסקים. תחשוב על אמזון, לאמזון יש היום למעלה מ1,600,000 עובדים, עכשיו היא המעסיק השני הכי גדול בארצות הברית, חלקם אגב עובדי מחסן והספקה, אבל ב-2019, לפני הקורונה, היו לה 800,000 עובדים. זאת אומרת, היא אשכרה הכפילה את הגודל שלה בעקבות המגיפה. עכשיו, ברגע שאנשים קונים פחות בצורה מקוונת, אז זקוקים פחות לאנשים האלה. עכשיו, אגב, אמזון היא גם ספקית של תשתית ענן, וכשהדיגיטציה נחלשת צריך פחות שרתים, משלמים פחות לאמזון, וכשמחיר הדלק עולה, ואנחנו ראינו שזה קורה בשנתיים האחרונות, אז גם עולה לה יותר כל משלוח. זאת אומרת, כל המודל העסקי בעצם עבר מטולטלת מאוד מאוד אגרסיבית בשנתיים האחרונות.
וחברות אחרות, פייסבוק לדוגמה, אני מניח ששם הוצאות דלק פחות רלוונטיות מאמזון.
אז מטה, שהיא החברה הם של פייסבוק ואינסטגרם ווואטסאפ, היא סובלת מכמה דברים במקביל, אוקיי? זאת אומרת, קודם כל, מטה מרוויחה רק מפרסום. ובתקופה של האטה בכלכלה, הדבר הראשון שהולך זה פרסום. כי אנשים קונים פחות, צריך לפרסם להם פחות, ולחברות יש גם פחות כסף להשקיע בפרסום. פרסום זה לא שאתה, אם אתה רואה פרסומת, אתה מיד מחר הולך וקונה. זה השקעה לטווח יותר רחוק. אז אם יש שעתה בפרסום, יש ירידה בהכנסות של מטה. עכשיו, חוץ מזה, תחשוב מה קרה בשנתיים האחרונות לתחרות בשוק הסושל. יש טיק טוק, יש ביריל, יש יוטיוב, יש שורץ, זאת אומרת, כל המגניבים, סליחה על המילה הבומרית, אבל המגניבים כבר לא נמצאים בפייסבוק, בסדר? הם גם כמעט לא נמצאים באינסטגרם, לאט לאט אנחנו רואים שחיקה במספר המשתמשים של הרשתות החברתיות. אז אם אתה מחבר את כל הדברים האלה, המסקנה שלך כמנכ״ל, הוא אתה מרק צוקרברג, אתה מבין שאתה חייב להדק את החגורה. ולכן באמת, שמע, זו חברה, מטה זה דוגמה נהדרת, זו חברה שלפני שנה וחצי הייתה שווה יותר מטריליון דולר, והיום היא לא מגיעה אפילו ל-20 החברות הגדולות בארצות הברית, זאת אומרת היא שווה היום 360 מיליארד דולר, היא מחקה מחצית מהשווי שלה, יותר, הרבה מעבר למחצית מהשווי שלה.
וכשמסתכלים על כל אותם עשרות אלפי עובדים שפוטרו, יש חתך שאפשר לדבר עליו?
אז קודם כל אנחנו רואים פה אבולוציה, זאת אומרת, אנחנו בהחלט רואים אבולוציה של פיתורים, שזה משהו שכן שווה לתת עליו את הדעת. זאת אומרת, קודם כל, כשיש החלשות של השוק, נניח יש הקפאת גיוסים, אוקיי? אני עכשיו לא רוצה לפטר, אני בעלת חברה, אני לא רוצה לפטר, אבל לכל הפחות אני לא אגייס עוד אנשים. אז מי הבן אדם שיושב מובטל? מי שאחראי על הגיוסים, נכון? זאת אומרת, כל חברה כזאת, בסופו של דבר, יש לה אנשי כוח אדם, משאבי אנוש, שהמטרה שלהם בחיים היא לקום בבוקר ולמצוא את העובדים הכי טובים להביא לחברה. הרי יש תחרות על כל טלנט והון אנושי ומחסור בידיים עובדות. וואלה, אם פתאום לא מגייסים אנשים. אז באמת ראינו שבגל הראשון של הפיתורים, הראשונים, והרבה פעמים זה גם הראשונות ללכת, זה מגייסות, זה אנשי HR, כוח אדם, שכל מערכי הגיוס בעצם מושבטו. אחר כך גם שימור עובדים זה יותר קל עכשיו, נכון? אם אני עכשיו עובדת בחברה ומקבלת כל יום בלינקדין 15 הצעות, אז אני כל היום מתלבטת אם בא לי לעזוב או לא בא לי לעזוב. וואלה, היום אני לא מקבלת 15 הצעות. השוק נראה קצת אחרת. אז גם עולה פחות לשמר אותי כעובדת. כל המערכים וקבוצות של מיתוג מעסיק, שימור עובדים, קמפיינים, אירועים, חוויית עובד קמפיינים, אלה אנשים שמצאו את עצמם מהר מאוד מחוץ לשוק הזה.
שנייה, אבל את מדברת כאן על המעטפת הארגונית, מתכנתים, מהנדסים, גם הם נפגעו, לא?
מה שהיום אנחנו רואים וגם בביג טק, ולכן יש פה מפנה משמעותי, זה אנשים שמפוטרים מליבת המוצר, מפתחים, באמזון פוטרו אנשים בחטיבת אלקסה, העוזרת הקולית, במייקרוסופט פוטרו אנשים בחטיבת המציאות הרבודה, מטאברס, VR, זה מפתחים. בגוגל פוטרו אנשים שמפתחים אנדרואיד, זאת אומרת, זה לא רק מקצועות המעטפת, כשאתה מפטר 15,000 איש, זה קיצוץ רוחב, עמוק. אגב, בגוגל, לפני הפיתורים, עשו ערכת עובדים, ביקשו מהמנהלים לזהות מי ה6% עובדים הכי פחות טובים שלהם, עם ביצועים פחותים. וכולם אמרו, אוקיי, אלה אנשים שיפוטרו. אבל גם עובדים עם ביצועים גבוהים פוטרו בגוגל. אנחנו יודעים את זה מידויות של עובדים ברשתות החברתיות, שאנשים שקיבלו ערכות גבוהות מהמנהלים שלהם, גם הם היו צריכים ללכת הביתה. אלה פיתורים שמראים שבאמת זה לא רק במעטפת של הגיוס או של המיתוג מעסיק, אלה אנשים שהם ממש נמצאים בליבת המוצר שהחברה מפתחת.
נשמע לי שכל הדבר הזה משנה ממש את סביבת העבודה, גם בתוך החברות האלה הגדולות ובכלל בענף, כי זו חוויה אחרת לגמרי לעבוד בענף הייטק שמגייס עובדים בלי הפסקה, לעומת ענף הייטק שמפטר במספרים כאלה.
בעצם בנקודה שבה השוק הוא שוק שיש בו גלי פיתורים משמעותיים, כובד המשקל עובר מהעובדים למעסיקים. אם קודם העובדים יכלו לבחור מבופה של הצעות עבודה אינסופי, זה לא המצב היום, ולכן המעסיקים יכולים קצת פחות לעבוד ולשמר אותם, קצת פחות להשקיע בזה.
ואני מניח שזה גם פוגע בחדשנות, שזה בסוף הלב של תעשיית ההייטק, כי להמר, להעז, לנסות, להמציא דברים חדשים, זה נשמע לי כמו משהו שלא באמת יכול לקרות כשהארנק נשאר סגור בכיס.
כן ולא. זאת אומרת, כן, ללא ספק, החשש הוא שצמצום אנשים ותקציבים בעצם מייצר הליכה על בטוח, אוקיי? ואנחנו נלך רק על משהו שאנחנו יודעים בוודאות שיצליח, ולא ניקח סיכונים מיותרים. מצד שני, וזה בעצם מאפיין של בועה, אפשר, וגם המשקיעים אומרים את זה עם יד על הלב, ב-2021 היו חברות שקיבלו הערכות שווי ונסחרו בבורסה, במספרים שלא הלמו את הערך האמיתי של המוצר שהם הציעו. תלך הדוגמה, פלטון, חברה שעשתה הליכוני כושר. אופני ספינינג, בסדר? נסחרה בבורסה, עדיין אגב, במיליארדים, על בסיס איזו אפליקציה שכשכל האנשים בעולם היו כלואים בבית ולא יכלו ללכת לחדר הכושר, אז כן, אז כולם קנו הליכונים ואופני ספינינג שיהיו תקועים בסלון. היום זאת חברה שנמצאת בבעיה, כי וואלה, אנשים חזרו לחדרי הכושר, והיום מאוד ברור שהערכות השווי הקודמות שהיו, על כמה המוצר שלה באמת קריטי ליום יום שלך, היו שגויות. אז כן, יש היום חברות שהן חברות בועה, שלא ישרדו את גל הצמצומים הזה, ולא היו כנראה בכלל כמות במציאות כלכלית קצת יותר נורמלית. ב-2021 היה טירוף, היה טירוף, ובצורה מסוימת גם יש היום משקיעים שאומרים שזה פגע בתעשייה, כי המון חברות שעשו דברים די זניחים, קיבלו המון המון כסף ועבדו בהם עובדים מאוד מאוד טובים, שהיו יכולים באותה מודעה אולי לעשות משהו קצת יותר משמעותי ואיכותי.
ואיליל, צריך לומר, אנחנו עדיין לא יודעים באיזה שלב של המשבר אנחנו נמצאים, אם הוא ימשיך להתפתח כמו פיצוץ בועת ה.com בתחילת שנות ה-2000. את אמרת שיש 55 אלף עובדים שפוטרו בשלושה שבועות, רובם מאותן חברות גדולות שאנחנו מדברים עליהן. זה חברות שבמידה רבה מחזיקות נתח גדול מהכלכלה העולמית, בטח מהכלכלה האמריקנית. אנחנו רואים שם איזה כוונה של הממשל להתערב, לסייע, לעזור לחברות האלה?
צריך להבין שהחברות האלה שפעם נחשבו לבשורה הכי חשובה של הכלכלה האנושית, בסדר? ופורצות הדרך הטכנולוגיות, קצת המוניטין שלהן ירד לא רק בקרב המשתמשים, אלא גם בקרב הממשל והרגולטורים, ואפילו ביידן עצמו שאומר את זה בצורה מפורשת בכמה תורים שהוא מפרסם בשבוע האחרון בעיתונים מרכזיים בארצות הברית. הוא אומר, זה חברות שגדלו מדי, שמפרות את פרטיות המשתמשים, שמנצלות את המידע שנוספות על המשתמשים לטובת הון אישי, הוא מאמין בהגברת התחרות עליהם, אנחנו רואים את זה בחודשים האחרונים, כל החברות הגדולות מנסות לרכוש חברות נוספות, לא מקבלות את אישור הרגולטור, מייקרוסופט ניסתה לקנות את ענקית המשחקים, אקטיביז'ן, כרגע עוד לא קיבלה אישור על זה, מטה רכשה את גיפי, החברה שעושה גיפים נאלצה לבטל את הרכישה, זאת אומרת מהבחינה הזאת, הרוח כרגע שנושבת מוושינגטון היא מאוד שלילית נגד המגזר כולו.
איליל בן צור, תודה.
בשמחה אלעד.
וזה היה אחד ביום של N12. למרות הכל, אנחנו מחכים לכם גם בפייסבוק. חפשו אחד ביום הפודקאסט היומי. העורך שלנו רום עתיק, תחקיר וההפקה, עדי חצרוני, דני נודלמן ורוני ארניב. על הסאונד יאיר בשן, שגם יצר את מוזיקת הפתיחה שלנו, ואני אלעד שמחיוף. אנחנו נהיה כאן גם מחר.
בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחול עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחול, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה.